מסכמים את סוגיית סכין לפי הידי זה שאנחנו רואים את שיטות, הרמב״ם. יש שלושה מקרים בגמרא. יש שני מקרים אצלנו, המקרה של סכין של עבודי כוכבים, ומיד אחר כך המקרה של סכין טריפה. שבסך הכל הסוגיות הן די, אפשר לומר, הסוגיות הן מקבילות, אבל רש"י טען שלא, ופסק הלכה למעשה שלא, שבראשון מחמירים בשני מקילים. למרות שלכאורה הנושא לפניהם זה בית השחיטה ובתי החוצניים, ויש גמרא בדף י"א, תוספות מצטט, שכתוב שמה סכין שחיטה. כלומר יש שם סכין שבדה זרה, סכין טריפה וסכין שחיטה. סכין שחיטה זה אומר סכין של שחיטת קשרה, בניגוד לסכין של שחיטת טריפה. במבט ראשון, אין הבדל בין סכין של שחיטה לבין סכין של טריפה, או לא, אין הבדל פשוט, כי בשניהם מדובר בסכין שהוא טריף. כלומר, סכין של טריפה אז בלה משם נומנית של הטריפה. סכין של שחיטה אז בלה או אסף דם, הדם הוא אסור. אז בכל בימה, גם קשרה וגם לא קשרה, יש מספיק איסור כדי לקלקל לסכין. אפשר, כפי שתוספות במקרה אומר, בסוף התוספות אצלנו כשצריך לחלק לגבי משהו, יש הבדל בין דם לבין שומן, דם משרקשורק, שומן הוא יותר שמנוני. אפשר, אם צריכים לחלק, אפשר לחלק, אבל בגדול מדובר באותו דבר, יש לך סכין, הוא נדבק לו, תלוי בית השחידה הצונה או בטח, אבל יש לו בליעת בית הצונה, בית השחידה של איסורים, ואחר כך אתה הולך להשתמש בו עוד פעם. ההבדל בתוך הגמרא עצמה המפורשת היא שהגמרא שם לא עוסקת בשימוש חוזר. כמו אצלנו זה סכין של טריפה, הוא בא לשקוט איתו. יש לך בית השחיטה פעמיים. כלומר בדף כפירה עליהם מדובר בלחתוך איתו. אמר רב נחמן משמעות סכין של שחט בה, עשו לחתוך בעורותייך. הסכין של השחיטה היא רק לשחיטה, לא משמשים בו כדי לחתוך דברים אחרים. זה במקרה משתלב עם הגמרא אצלנו בהמשך, שאומר שהטבח צריך שיהיה לו כמה סכינים, לא לערבב בין הסכינים. אז כתוב, סכין ששחט בה אסור לחתוך בו רותח. אז למה שסכין ששחט בה אסור לחתוך בו רותח? אז אם זה רותח, אז הוא יבלע. השאלה מה הוא בולע? יש כמובן שאפשרויות. או שיבלע ממה שנמצא על הסכין, או שיבלע ממה שנמצא בתוך הסכין. האם יש בתוך הסכין משהו? הסכין הזה הוא סכין קשר, שמשו בו פעם אחת כדי לשחוט בהמה. אלא שמה, אז אפשר, אם בית השחיטה רותח, אז יכול להיות שהוא יבלע בן אדם, ואז זה יפלוט בפעם השנייה, זה ברור. אם בית השחיטה איננה רותח, או כפי שרשי כבר פסק, מה שיסתרך להסביר, שבכל מקרה סכין אינו בולע בבית השחיטה. גם אם מחמירים בסכין של עבודה זרה, כי בית השחיטה הוא בוטח מספיק כדי להבליע, אבל הוא לא מספיק חם כדי להבליע בסכין הקשה, ככה רשי פסק. אז הסכין של השחיטה לפי הפסק של רשי, לפי השאלה שלמד בגמרא, אז הוא לא בולוע, אז צריכים למרות שכם מדובר במה שעלה, ומה שעלה, אז יש דרך לתקן את זה, יחסית כאן. אז הגמרא אומרת שמה לגבי לא רותח, מה לגבי צונן, צונן אמינה בידך, אמינה לא בידך. אז מזה שהגמרא יש מחלוקת לגבי צונן בדחה או לא, משמע שלגבי רותח, הדחה לא מועילה. כלומר, לרותח אסור. עכשיו, זה לא אסור בלי סוף, ליבון יעזור, כן? אבל זה, כתוב שלרותח אסור, ולצונן אתה יכול להדיח. ואולי אתה לא צריך להדיח, כן? יש שיטות, אבל ממש משמע, שהשאלה של הדחה, כן או לא, לא עולה לגבי רותח. אם מדובר רק בשמרונית החיצונית, אז למה שהדחה לא תועיל? אז יש כאן בעיה בשביל רש"י. אפשר לתרץ שאין חינמי, הדחה לא תועיל, אבל משהו קצת יותר טוב, כן תועיל. כי יש לנו כמה דרכים איך לנקות שמרונית חיצונית. כי אנחנו מקבלים את הגמרא שמדברת על נעיצה בקרקע י' פעמים, שזה בטח הרבה יותר מאשר הדחה. ויש גמרא, כבודה לגמרא בדף, עשרים בדף ח', וכאן הגמרא בדף כפיר א', שמדבר על הדחה. מתי צריכים נעיצה, מתי צריכים הדחה? זה ראשונים שאלו, מה אין אפילו זכר לתירוץ? הרבה פעמים, פעם אחת, שמנונית, דם, כל מיני תירוצים מציאותיים, להסביר איך יכול להיות שיש משהו שהוא חיצוני, אבל צריכים לטפל בו בצורה יסודית יותר מאשר רק הדחה. אם מדובר, עכשיו, אנחנו על עצמנו מקימי שבדידים. אם מדובר בשמנונית, אז ביני לביניכם, הדחה לא מועילה. אי אפשר להוריד שמנונית על ידי הדחה של מים, או גם על ידי, זה נקרא סביר מגמרה, בליטה, על ידי כינוח בבד. כי זה שמנונית, הוא נדבק טוב. נמצא בקרקע, יכול להיות שכן. דם, הראשונים מתחסים, איזה דם מדובר? דם לח או דם יבש? כלומר, אתה חכה מספיק זמן, הדם יהיה יבש. בכל מקרה, אין לו את השמנוניות של השמנונית. אז יכול להיות שהדחה, אין לך נמי, באמת. דם לח, ההדחה במים אמור לעזור. לא צריכים באמת, גם לא סבון לא צריכים. בגמרא אין סבון, שזה לכאורה משנה המון את הדבר הזה, גם לא מדבר באיזה טמפרטורה של מים. זה ברור שהמים שמדיחים בו הוא קר, אף אחד לא... בגמרא אין דבר כזה לרחוץ כלים במים חמים. זה פשוט אני חושב יקר מדי. חמי מים, זה סיפור לחמי מים, כדי לשטוף כלים. אז אם זה לא עובד במים, אז יש לך בעיה. לכן אני חושב, נדמה לי שזה מקובל על כולם, לא ראיתי קצת בספרים, אבל גם לא ראיתי ניצה בקרקע כבר 60 שנה. נדמה לי שברור לכולם ששוטפים סכין עם מים חמים בסבון, אז זה יותר טוב ניצה בקרקע. לפעמים, למרות שהוא באמת שונה, אתה לא מגרד את זה, אתה עושה משהו יותר טוב, אתה ממיס אותו. עובדה שזה באמת מנקה, אבל לא יודע, בספרים, אולי בספר מודרני, בטח זה כתוב, אבל בספרים קלאסיים זה לא כתוב, ועד לפני דור אחד. כך היא באמת מנקים סכינים על ידי ניצה. אז יש כאן שלושת הגמרא, לא יודע איך רש"י מסתדר, כמובן, לגבי עצם הסתירה בין הגמרא בדף כ"א לבין הגמרא יסיין, עכשיו זה רש"י, זה אמורא. השמועה סובר שבית השחיטה רותח. ואז כן נדבר על בלוע, ומה שרש"י פסק אצלנו, הוא פסק שבית השחיטה לא רותח. לפחות לא לגבי סכין, אבל יש מישהו, שבור יכול להגיד, אפשר שיש סתירה בין הסוגיות. זה מורים, יש ראשונים שמתרצים ככה. ברש"י, שם, רש"י אומר, סכין שחטא בה, הייתי בבית השחיטה רותח, איך הוא כותב? חידוש זה דבר פשוט, זה לא פשוט, זה ספק אצלנו. הייתי בבית השחיטה רותח, בונה הסכין בן אדם. אז זה באמת סתירה, אני אומר שהוא משהו מפורש, שהגמרא היא עוד סוברת, שכיוון שבית השחיטה רותח, אז הוא בולה מן אדם, אצלנו רש"י פסק שלמרות שבית השחיטה רותח, הסכין לא בולה מן אדם, כי הוא קשה. אוקיי, אין בעיה, שמוע סבר אחר, זה נוגד איך שתפסוק בסופו של דבר. אז לכן אנחנו פונים לרמב"ם שהוא צריך לפסוק, ואז אתה לא יכול להגיד שיש מחלוקת בין, אפשר להגיד מחלוקת בין הסוגיות בגמרא, אבל אתה לא יכול להגיד מחלוקת בין הפסקים ברמב"ם. אז יש לנו שלושה רמב"מים. והם לא רק פוסקים את הגמרא עם הסתירה, הם גם מסבירים את הגמרות בצורה אחרת מהצפוי, יש כל מיני חידושי ההלכה שכתובים ברמב"ם, שאתה באמת אפשר להתפלא מאיפה הרמב"ם קיבל אותם. הרמב"ם פרק ו', הלכה אחת. שזה הגמרא בדף ק"א. סכין של שחת, אתה יודע מה, נלך לפי הסדר של הגמרא. כי מן הסתם זה מה שיש לכם בראש. יש לי בראש. אז הרמב"ם בפרק ט"ז. י"ז. תודה. למה? לכן אתה לא רוצה לסורים. זה הכל... כמו רבי עקיבא בשעתו. דברים שבעל פה אסור לכותבם. הרמב"ם כתב, אבל הוא מה פתא, הוא יכול להקפיד על הרמב"ם יותר מהרמב"ם שהקפיד על עצמו. לא בעיה. אין לי שום ספק שאם אף פעם לא כותבים, לא משאים ספרים, אז הזיכרון הוא יותר טוב. זה פשוט. אז הרמב"ם, קודם כל, סכין, מה יש לנו? סכין של עבודה זרה, סכין של חיפה, ואחר כך סכין של כשרה. אז הרמב"ם בפרק י"ז הלכה ז', קראנו את זה כבר, נקרא את זה עוד פעם. לוקח סכין מן העקום, מלבנה באש ומשחיז בריחיים שלו. המקור של הרמב"ם הוא בגלל השורה האגבית בגמרא שאמר מלבנה, שהרמב"ם הרמב"ן כתב, זה לא דווקא, לא בגלל הסתירה של ליבוד בהגלה, זה דיברנו. כל רגע הרמב"ן, הלוקח סך ורעקו, מלאב לבאש משקיז בחייב שלו. ואם הייתה סכין יפה, שאין בו פגימות, די לו אם נעצה בקרקע כשעס לפעמים ואוכל בצונן. דרך אגב, גם הניסוח מאוד מאוד מוזר, אנחנו מעוניינים בתוצאה. אז הרמב"ן אומר, אם אתה רק רוצה לחתוך בצונן, אז לא צריכים ללבן. למה? כי לא אכפתי מהבלוע, אכפתי רק על פני, מהנדבק. אז הנדבק, הוא אומר, די בנעיצה בקרקע 10 פעמים. שזו המשנה בעבודה זרה. לא מזכיר כאן הדחה, כנראה שלא, הוא רק נעיצה בקרקע. זה כדי לאכול בו צונן. ואם היו בו פגימות, מה החשיבות של הפגימות? אז הנעיצה לא עובדת, כן? עיקרון, אז כבר מספיק להוריד, אבל פשוט אין לנו שיטה טובה להוריד. זאת הבעיה. אם היו פגימות, או שהייתה יפה ורצה לאכול בו חמים, זה מה שמעניין אותנו יותר. אם זה בשביל רותח, או לשחוט בה, מלבנה או משחיז הכל. אז טוב, אז מה הרמב"ם פוסק פה? שלאכול בו רותח צריכים ליבון, כלומר צריכים לטפל בבן, לאכול בו צונן אז צריכים ניקוי. פרטים, הניקוי צריך להיות נעיצה, ומצד שני, אני חושב שהשחזה מטפל גם בבלור. זה גם כן הסכם. שחד בה קודם שיתרנה, אז הרמב"ם אמר לו, היו שני מקרים של חם. אחד זה לאכול בו חמין, או לשחוט בה. אז בזה הרמב"ם מתייחס ללשחוט בה כדומה לחמין. כלומר, אתה צריך לטפל בבלור. ועכשיו הוא אומר, הוא לא מדבר על חמין, רק על, אנחנו כל זאת יודעים ששחד בה זה מקרה קל יותר מאשר חמין. אם רק בגלל שהגמרא הסתפקה בזה. שחד בה קודם שהיא תערנה, מדיח מקום השחיטה, מה הרמב"ם כאן זה מצטט? את הגמרא בסוף, בדף ח', מה עושים אחרי ששוחטים, אז הרמב"ם פוסק, מספיק הדחה, מדיח מקום השחיטה, שזה פסק מפורש בגמרא. הגמרא אומרת, והלכתה, אפילו בצונן. לא, סליחה. מדיח מקום השחיטה, ואם קל להפרי זה משובח. אוקיי, אז מה נרשום בעיות בדרך? מה כאן קשה ברמב"ם? הפסק הסופי הוא תמור. הרמב"ם מסתפק בהלכה, אמר מסתפק. יש מחלוקת בגמרא, אם זה דיח או קולף, אז תפסול, זה מה שמים לך. הרמב"ם הוא לא... זה לא משנה ברורה, באמת, זה לא סגנון הרמב"ם. תחליט, יש כללי הפסק, תמצא ראייה, משהו. מה זה הרמב"ם אומר? ואם אתה לא יכול לפסוק, אז תלך לחומרה, לכולה, משהו. הרמב"ם אומר, מספיק הדחף, ועם כל הפרי זה משובח. מה זה משובח? ממה זה נובע? אם יש ספק בגמרא, צריך לפסוק. בסדר, זה מה שהרמב"ם כותב. מה הדין בחמין? מה זה שחת בקודש שלנו? מה הדין בחתך בחמין? אז כנראה שזה אסור. אין שם פתרון שזה אסור, אז זה פה, כן? אבל שחד בה קודם שיתרנה, אז בית השחיטה לא ממש רוצה, בית השחיטה צונן, אז על פי דין אפשר גם רק להדיח. כן, אז זה הרמב"ם הראשון. לחמין צריכים ליבון, והאמת שבפשטות ברמב"ם, זה לא כתוב ברמב"ם, לא כתוב ברמב"ם מפורש. אם יש לי סכין של עבודה זרה, לא ליבנתי אותו וחתכתי חמין, אסור לחתכיל, זה ברור. מה הדין של החמין? לא כתוב ברמב"ם. אבל מתוך זה שהוא מסביר כל דבר אחר, זה לא עם פלא למה לא מסביר, אבל לכאורה מה הדין? שהחמין אסורים. כי הוא אומר, אם שחטת את הבא, אז אפשר להדיח. ולא יחתוך בו חמין, אלא אם כן ליבה. אז אני לא יודע למה הוא לא יכול להגיד מפורש מעטין, אבל לכאורה משתמע שאם הוא חתך בסכין של עבודה זרה, חתך בו חמין, אז זה אסור, הסכין אסור, והוא פולט עכשיו ואוסר את הבשר. ככה משתמע מהרמב"ם. אוקיי, בשחיטה, שאין שם חום, או אין שם באמת חום, אין שם חום רבה, אז מספיק הדחה. עכשיו, מספיק הדחה של הבשר, מה זה אומר? שבאמת בית השחיטה צונן, לא הייתה כאן ביליה, אבל יש כנראה משהו על הבשר, על השטח של הבשר, אז זה אפשר להוריד בהדחה. זה אפשר להוריד בהדחה. אוקיי, זה סק שבדה זרה, סכין של טריפה, רמם הבא, הלך אחד, סכין ששחף בטריפה, לא ישחוט בה עד שידיחה אפילו בצונן ומקנת בגלל של בגדים. זה הפסק השני של הגמרא. זה בסדר. מה שמעניין, איך מתקנים את הסכין, איך מנקים, כנראה שרק צריכים לנקות אותו. איך מנקים אותו? בהדחה, לא צריכים ניצה בקו. למה סכין של עבודה זרה? כדי לאכול בו צונה צריכים ניצה, וסכין ששחת בטריפה כדי אפילו לשחוט, כלומר איפה שאתה להביא אותו במגע עם בשר כשר, מספיק הדחה? לא כתוב. אבל זה לא כתוב בגמרא, הסתירה או הבעיה הזאת קיימת כבר בגמרא. ראשונים מציעים כל מיני תירוצים, יבטו גם בשביל הרמב"ם, והרמב"ם אין לנו רמז. אבל שתי הלכות צמודות, סכין של עבודה זרה, כדי, הוא יותר גרוע, הוא יותר גרוע, כי יש לו בלוע, אבל אני מתעלם על הבלוע, כדי לחתוך בו צונן, נכון, לא מעניין אותי הבלוע, נכון, אז אתה צריך רק לנקות אותו, איך מנקים? רק בנעיצה, סכין ששחט בטריפה, שכנראה אולי אין בו בלוע, בסדר, זה שונה, אבל אני עכשיו מעוניין בכל זאת במה שדבוק בו, אז אפשר בהדחה. עכשיו, אנחנו כבר בשטח שיש בה תירוצים בראשונים, באמת, אבל הם נכונים, אין לי תירוץ אחר, שהם מציאותיים, וזה קצת לא נוח להגיד תירוצים בתיאורים האלו, הם נראים סבירים בדימוי, אבל במציאות אני לא יודע. דוגמה, התירוץ של התוספות, אחד מהתירוצים של התוספות, שאם יש בלוע, אז זה גם יותר קשה להוריד את הדבוק מבחוץ. למה זה ישמע סביר? בדיון של זה של חברים אוחזים ידיים כדי להוריד את החיצוני, אז הכל אחד. עכשיו זה לא כל כך פנטסטי, כי לא מדובר בדברים שונים, מדובר הבלוע מגיע עד לשם, אבל אם זה נכון או לא נכון, לא יודע, אני מתקשה להאמין שזה גם שזה מציאותית ממש נכון. האם הספרות שאמרתי בשיעור הקודם שלא צריכים מציאות כאן, יש דינים של כלי שיש לו שם איסור, אם זה יעזור פה, תם כעיקר, תם כעיקר זה זה לא באמת, אף פעם לא חפצה, זה השאלה אם התורה מתירה את זה או לא מתירה את זה. לא יודע, אבל יש כאן את הרוצים המציאותיים, והרמב"ם לא יודע, הרמב"ם לא כתב שום דבר, אבל ברור שהוא פסק את ההבדל הזה. עכשיו הרמב"ם פרק כבר, המקרה של הגמרא בדף קי"א, פוסק הרמב"ם, וכאן זה יהודי, זה שונה מקור ראשון אחרי בעצם ההבנה של הגמרא. כותב הרמב"ם, סכין ששחת בה, אסור לחתוך בו רותח. עד שילבן הסכין באור ישחיזן ומשחזת או ינצל בקרקע קש 10 פעמים. אז הרמב"ם בגמרא כתוב שסכין ששחת בה אסור לחתוך בו רותח. ברור שיש פתרון, בגמרא לא כתוב הפתרון. אז ליבון, כל אחד יסכים שזה פתרון, ליבון עושה הכל. משחזת, אז לפי הרמב"ם כבר למדנו השחזה שווה לליבון. אומר הרמב"ם אפשר גם לנעוץ אותה בקרקע 10 פעמים. אני, לפי מהבנתי, ולפי הרמב"ם שקראנו בין השחזה 10 פעמים עובד רק על החיצוני, ככה זה גם נראה סביר, וככה זה נותן לך את העבודה. אז איך זה עובד פה? סכין שחת בעשו, אז כנראה שהסכין הוא לא באמת בלוע. כי אם היה באמת בלוע, ודאי שצריכים, סכין שעבודה זרה, אין השחזה. השחזה שמה, סליחה, אין נעיצה. סכין שעבודה זרה, מתי אפשר לעשות בנעיצה? רק לאכול בו צונן, אבל לאכול בו חמין, אתה לא יכול. כאן, סגן לגבי עשו דחתו ברותך, השאלה בשביל זה מזה, או יעזר בקרקע 10 פעמים. כן? לשם. ואם חתך ברותך, מותו. מתברר שכל הגמרא בדף קופירה הוא רק לכתחילה. אף ראשון לא לומד ככה. נכון, זה לשון הגמרא. סגן ששחת בו, עשו דחתו ברותך. כל הראשונים מבינים שלמה עשו דחתו ברותך? כי תחתוך ברותך זה אסור. למה הם אומרים ככה? בכל השעס אם כתוב אסור לעשות משהו, אז פירוש הדבר לך תחיל, בדיעבד זה כבר לא כתוב. למה כל ראשונים חושבים שהגמר דף קופירה הוא בדיעבד? הלשון שם זה לך תחיל. למה הוא לא כל כך? הרמב"ם הוא קריאה נכונה, אבל אף ראשון לא לומד ככה. למה לא? למה אי אפשר? אי אפשר במרכאות עד שאתה הרמה. למה אי אפשר לבוא את הגמרא בקופירה לך? עושה לך תבוא ראותי, אבל אני אבחת לך במותה. כי אין לך תחילה, זה חון פה, זה לא סוכה, זה לא שבת. למה שיעשו לחתוך דבר אם הוא לא יכול לעשות? הסיבה שעשו לעשות את זה זה בגלל שיש תוצאות לא טובות. עכשיו, יש כמה לך תחילות ובדיעבד עם פה. אנחנו למדנו בדפים הראשונים בשחיטה, למדנו המון לך תחילה. אז אתה צריך להסביר, כי שם היה שם לך תחיל מאוד ברור מדבגית, מדבית הדבדל. עשו לעשות את זה, עשו לעשות משהו, שיהיה מותר אחר כך רק אם תזכור לעשות עוד משהו. אוקיי? הבנתי. אתה בכל זאת מגיע לאיסור, כבר עשו לעשות את זה, כי שם, לא בוודאי, אבל שם אתה אוכל לאיסור. אבל כאן הרמב"ם עשו לעשות משהו, למרות שאין לזה שום השלכות. זה מין פרומקה את זה. זה לא, מה שייך, צריכים להסביר לך תחיל בדיעבד פה. אז כל הראשונים לומדים שאין, זה כתוב לשון לך תחיל, אבל זה ברור, עשו לעשות את זה, כי תשלם מחיר, כי אסור לחתוך, כי אחר כך תצטרך לזרוק, זה לא איסור. נגיד ככה, אני אומר יותר מזה, לפי שעה ראשונים, אסור לחתוך חורותך, איזה איסור אדם עובר אם הוא חותך אותך? שום איסור. זה לא אסור, אני רואה מישהו עושה את זה, אני אומר, אתה עובר על איסור. הוא לא עובר על איסור, אני אומר, לא. האסור שם זה לא כדאי. כלומר, לטבח, לבעל הבסטה, לאישה, אומרים, אסור, מה זה אסור? אל תעשי את זה, כי זה יוצר איסור ואחרי, אין לך שום סיבה. אם הוא עושה את זה כדי, אני לא יודע, יש לי רצפת לבישול. ויש לי סכין ששחת אותך. ועכשיו אני אלמד אותם איך חותכים, הכל טק, 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 מהר, מהר. זה כל פעם שורים את זה, אז אני תמיד מתפלא. איך, אני אומר, יש עושים את זה, ואיך עושה את זה פעם ראשונה. כי האצבעות שלך הם די קרובים, אומרים לך, אי אפשר לעשות את זה, לא, צריך לעשות את זה רק מהר. לא, זה לא עובד. אז אומרים לו, טוב, עכשיו תעשה כמוני. אני מסתכל עליו, אוקיי, אני אעשה את זה. בסדר, אז יש איסור להשתמש בסכין של שחיטה כדי ללמוד, אחר כך זורקים את זה, מה זה משנה? ואני, להפך, אני הלכתי, אני רציתי להיות שף. ככה זה סיפור ישראלי טיפוסי. אני החלטתי שאני רוצה להיות שף. איפה לא יודעים להיות שף? בית ספר בפריז. הבית ספר בכלל לא קשה. אז יש היתר, כנראה, אנשים למדו היתר. ללכת את השמה, ואתה לומד מה שצריך לעשות, אתה לא טועם מה שאתה מבשל, כי זה אסור, אתה לוקח את זה הביתה, חוזר לישראל ואתה פותח מסעדה כשמה צרפתית, בדברים שאתה למדת לכל קוזונר וגסטרונומית בפריז. אז מה הבעיה? אז אני חותך, ואחר כך זורק את זה, הייתה שחתכתי, ברור שזה מותר. הדין הוא שאסור לחתוך, הגמרא דיברה בלשון של מטבח, אסור לחתוך בו, כי אתה מסתבך, זה... מה אתה תגיד? בתשרי. כן, אוקיי, אבל זה לא אפשר בגמרא. זה לא עשו משהו בתשרי. זה עשו כי... כן, לא עשו. אז הרמב"ם אומר, אם חתך ברותח מותו. אז נבין, מה זה לכתחיל בדיעבד פה. וכן אינו חותך בו צנון, וכיוצא בו מדברים החריפים לכתחילה. אז גם, בסדר, חריף כרותח, אז אסור לחתוך בו... חמין, אסור לחתוך בו גם צנון. דוח את הסכינה, במקרה למה נצא בפסות. דוח את הסכינה פלוס דבר חריף, אז הוא גם מבליע. אבל רק לכתחילה, גם כן, רק לכתחילה. אסור להבליע, למרות שהבליע לא עוזרת. ואם הדיח הסכין, או שקנחה בכלי, אם הוא עושה הדחה, או משתמש בבד כדי לקנח, מותר לחתוך בו צנון, אבל לא רותח. אז על ידי ניקוי השטח החיצוני, הדחה, לא ניקוי הכי יסודי, אבל יהיה ניקוי, אז זה מתיר דוח לסכים בדבר חורף, אבל עדיין לא מתיר לך תחילה רותח. בכל מקרה בדיוק הכל מותח. טוב, מה... איך אנחנו מסבירים את הדינים בעולם? אז יש לי תיאוריה. זה ישמע קצת, לא קצת, ישמע הרבה, כמה שנקרא בספרות היוונית, דוקסט מקנה. דוקסט מקנה זה היה במחזה יווני, אז אין מסך. אז מה עושים עם הגופות? תמיד אנשים מתים בהצגה, ואין מסך, אין סרט. זה מתחיל בהתחלה וזה נגמר בסוף. אז יש לי גופות, מה עושים את זה? אז צריך להכניס לתוך בתוך המחזה כל מיני פטנטים איך לסרק את מה שלא צריכים. אז כיוון שזה מחזה יווני, אז יש שם כמה וכמה דמויות, יש שם נשים, גברים, טף, ויש שם גם אלים. אז אלים יכולים לעשות דברים שאנשים אחרים לא יכולים לעשות. אז אתה פותר את הבעיות בדוקס אק מקנה, האל יוצא מהקופסה. והוא עושה משהו שצריך לעשות, ואז ממשיכים, הלאה. זה אומר פתרון של שלוף, מנשכה בעברית פשוטה, זה שלוף מהשבור. אוקיי, אז יש לי עכשיו תיאוריה. מה התיאוריה שלי? אנחנו חושבים, בצדק, זה כל הסוגיות, יש שני סוגים של איסו, בנוגע לקדם. בלוע ובעין. מה זה בעין על כלי? מה הקשר בין בעין לבין כלי? יש בעין שהוא במקרה דבוק על הכלי, אבל זה בעין. הסוגיה של בעין זה סוגיה של לא כתוב עליו בעיקרון בכלים. יש לי סיר, לקחתי, יש לי סיר של בשר, ולקחתי חתיכת דבינה ושם אותו בסיר. זה נקרא תערובת. לקחתי ביד, זה גם נכון שלקחתי סכין ולא מיטי את הסכין, אז יש שם חמה. בסדר, אבל זה החמה שמעניין אותי, לא הכלי, כן? מה, מתי מעניין אותי כלי? כשהוא בלוע בתוך הכלי, וזה טעם כעיקר של כלים. אז אני חושב שברמב״ם יש מצב שלישי, מצב ביניים. וזה מה שהשכבה שדבוקה לחיצונית הכלי. זה לא בדיוק בעין, וזה לא בדיוק בלוע. מבחינת הכמות, אז הוא כאילו לא בעין, כי הוא מינימום שבמינימום. מה זה אומר? אני אגיד שם שאני חייב על פי דין, אפשר להסביר את זה גם מציאותי. על פי דין הוא מוגדר כמשהו, כי אין לו אובי. עכשיו תגיד, בטח יש אובי, אנחנו למדנו קצת פיזיקה. אוקיי, אז האובי מינימלי מאוד. יש חלוקה כזאת בהלכה לגבי הרבה דברים, לגבי נגיד חציצה. חציצה זאת אומרת, יש דבר אחד שהוא בין אב ובן. אישה הולכת למיקרו, או גבר הולך למיקרו, אז עשו שיהיה חציצה. מה זה חציצה? יש לי אור, ועל אור יש עוד משהו, יש פלסטר. מה עם דיו? יש לי כתם של דיו על האור. אז הפידין זה לא חציצה, כי זה חזותה בעלמא. זה האור שלך הוא בצבע כחול, אבל זה עדיין אור. עכשיו כולנו יודעים, וכמה גמרא ידע שזה לא נכון. עובדה שאם שפשוף אפשר להוריד אותו, כן? אז זה שכבה דקה מן הדקה, לא מגישים, אי אפשר לגרד אותו. במקרה, בחציצה, אז אם אפשר להרגיש אותו, אז הוא כן חציצה. אם אי אפשר להרגיש אותו, זה לא חציצה. אבל גם זה, אנחנו יודעים שזה, שאין לזה מולקול אחד, שאין מולקול, הוא עושה קצת יותר. אז זה צריך, יש שם דיו, ודיו זה לא אור. אבל על פי דין, הבידין זה אפס. הבידין זה אפס, זה חזות בעלמא. עכשיו, זה לא נבלע, זה היה נבלע, אז לא הייתי רואה אותו. זה השטח. השטח, יש לי, הבשר נגמר בזה. אז אם רוצים להיות מעשיים, אז כנראה שיש שיעור שנקרא משהו. והפידין זה משהו, זה אומר אפס, אבל בכל זאת קיים. כלומר, הוא בכמות הוא שואט למשהו, אם רוצים לדבר במונחים של מתמטיקה. הוא שואט למשהו. במתמטיקה שבטח לא לומדים, כי הוא כבר סעודה 200 שנה, משום ההיסטוריה של מתמטיקה, זה נקרא אינפיניטיזם, השיטה שלא הצליחה. שיש כמויות שהן אפס. יש כמות שנקראת אפס, אינפיניטיזם. זה המינימום של המינימום. בסדר, על פי דין זה המצב. אני חושב שזה מדובר כאן ברמב"ם. לסכין יש שכבה דקה, שהוא לא, אנחנו שכבה, אני כבר קראתי את זה, זה לא שכבה דקה. אני אומר שכבה דקה, אבל מה זה באמת? פני הסכין הם לא מתכת. פני הסכין הם שמנונית. ויש דינים שנוגעים לדבר הזה.
אני גם לא חציצה לימי כולם. גם תסכים לי פעמים.
אז לא הולך למה יסך עכשיו אני אומר, כי אני ממש לא סופר. אז לפני שאתה הולך למקווה, אז תשתוק דיים במים וחמים. אתה רוצה לדעת, אם אני טבח, ידיים שלי שמנוניות, אז אני לוקח מפה ואני מנקה, מוריד. עכשיו זה עדיין, אתה מרגיש שזה עדיין שמנוני. כן, נגיד ככה, אתה לוקח שמן. לא שומע. עכשיו יש קרם כזה, כן? קרם ידיים. אתה שם את זה על ידיים, ועכשיו אין, אבל מרגישים את ההבדל, לא? זה שמנוני. אז אתה רוצה לדעת אם אפשר ללכת למקווה?
אז
נדמה לשקר, נדמה לשקר.
מסתכל
זה היה יותר? אני באמת מדבר רק בתור דוגמה, שיש מצב כזה. אבל כן, נדמה לשקר. מי שהאצבעות שלו הם שנויות וכל שלא חושב, אז הוא יקנח להוריד את הגס, ובכל זאת נשאר שם משהו, אפשר להרגיש את זה, אבל לא רואים את זה, ולא... יש לו גם, כלומר, הוא דבוק מבחוץ. בוא, אני אקשב, יש בלוע, יש על ויש דבוק. אז הוא דבוק מבחוץ, אבל הוא לא על, אין לו, הוא לא בולט החוצה, זה מדי מדובר. שאל אותי, נדמה לי, שאפשר גם לדבור, אבל אל תסבור את זה. קצת מים חמים, ואז לא תצטרך להיכנס לספק, לא תבעל את הערב יום כיפור. טוב, בתפילת כפרה זה מסתם טוב מאוד. עכשיו, למה אני אומר את זה קודם כל? קודם כל זה מסביר את הרמב"ם הראשון, האחרון, בפרק ו' הלכה ח'. איך יכול להיות שיש איסור לכתחילה ובדיעבד זה מותר? איפה יש איסור לכתחילה? איפה כן יש איסור לכתחילה ובדיעבד באיסורים? אז אני מכיר, אני כן מכיר מקום אחד שיש איסור לכתחילה ובדיעבד באיסורים, וזה אין מבט על איסור לכתחילה. זה כמובן שחזר באמת גזרו שאיסור אסור לאכול, אם זה בטל ברוב אז הוא בטל ומותר לאכול, אבל אין מבט על איסור לכתחילה, ואם ביטלת אז זה מותר. אולי יש כנס, אין כנס, בסדר, אין כנס. אז כאן יש לי סכין ויש שם בעין. אם זה היה בלוע אז אני יודע שאין איסור להשתמש בסכין בלוע איסור בצורה שהוא לא מבליע, כי זה לא ביטו איסור לכתחילה, זה שום דבר באמת. כלים שנשתמש בהם חומץ בחמין, מותר להשתמש בהם בפסח סומן. החומץ זה ככלי, אתה יכול לשתות במים. למה? איסור להחזיק חומץ בלוע בפסח, זה גם לא בעירה כמובן, כי זה בלוע. אין איסור, נגיד חזיר, אין איסור להחזיק חזיר ביד. אסור לאכול חזיר, אז אין כאן חזיר. הוא לא במים, אין חזיר. אז בצונן שום דבר לא קורה. אבל אם יש לי כאן שכבה חיצונית, יש כאן בעין, אז הבעין הזה עובר. הבלוע לא עובר, הוא נשאר בתוך הכלי. אבל בעין עובר. הבעין עובר. וכיוון שהוא עובר, אז אסור לעשות את זה. אבל אם אתה עשית, אז האמת, כיוון שהוא בהגדרה משהו, אז הוא פטר בצד השני. אז לכן סכין ששוחט בר עושה לחטוף בורותח, כי המדובר כאן באיסור החיצוני, אז סכין ששוחט בר, אז אין בלוע, כי בית השחיטה צוננו, מספיק צוננו, כמו שנה שהסביר, הוא לא בולע, כי זה קשה, עוסקים צונן, יש לנו מספיק שיטות בגמרא להסביר שהסכין לא בולע, אבל הסכין ודאי הוא דבוק במשהו. הדביקות הזאת כי ברותח הוא יעבור לתוך הבשר, אבל הוא ודאי יתבטל בתוך הבשר. איך אני יכול להגיד ודאי יתבטל? כי נראה לכם אני ודאי יתבטל, כי בהגדרה הוא נקרא משהו מלכתחילה, אז ברגע שהוא נבלע לתוך משהו הוא בטל. לא צריכים למדוד עכשיו. יש פסק שהוא קצת מוזר, אבל זה כבר מתוך הגמרא, כלי שבולע איסור אז אחר כך צריכים לשער אחד בשיש. בלעת, שמתי אוף, השארתי אוף במראה. אחר כך אכלתי את אוף. אבל הסיר בלע מהאוף. אחר כך אתה משמש בסיר הזה כדי לשאר בשר. אז גם בשר אחר וגם בתלבשישן. אז כמה אוף יש במתכת שאחר כך ייכנס לחלב? אז התשובה הלכת למעשה הוא כמלוא האוף. כלומר, הסיר בולע את כל האוף. עכשיו, זה לא יכול להיות. איך אני יודע שזה לא יכול להיות? כי אכלתי את האוף, הוא היה די גדול. הוא לא מצטמק אפילו. אז זה, לא יודע, זה הדין. הסיר בלוע מטעם, זה או מציאות או איזה טעם. הטעם, שגם אומר שהטעם הוא לא מולקולים. הטעם שבתוך הסיר הוא הטעם של אוף שלם. וזה צריכים 60 כנגדו כדי לבטל אותו. אבל כאן, המציאות היא משהו. זה הגדרה של שכבה חיצונית. שכבה חיצונית היא משהו, אז איפה שזה לא ייבלע, זה יהיה בטל. אבל אסור לעשות את זה. כי אתה בכל זאת, בסופו של דבר, אתה כן אוכל איסור. האיסור הבלוע. מותר לך לסבלו כי הוא בטל, אבל אסור לבטל איסור מתחתיל. אסור לבטל בעין מתחתיל.
מקבל כנס?
מה?
אבל יש כנס על...
אז כאן לא כנסו, זה הסיבה שכונסים זה בגלל שאתה מביח. כן, יש לי חתיכה של משהו, עשו לאכול אותו ועכשיו אתה אוכל אותו. אבל כאן אתה לא מביח, כי גם כן כי זה משהו.
האיסור הזה הוא בכל שיעור? אין אם זאת למסור התחילה? לא צריך שיעור מסוים של איסור.
זה לא מנוסח על השיעור, אבל מה שאני אומר זה שכן. כלומר, חז"ל, זה לא... זה גזירה מעשית, זה גזירה ממש בלבטיש. אדם יש לו איסור, הוא לא יכול לאכול את זה. זה אומר, טוב, אף אחד לא מסתכל. ועכשיו הוא אוכל. אז הוא מודר. מודר לך, כי הוא לא קיים. אבל בסך הכל, אתה לא איסור ענן, לא שתנה מאיסור. אתה גם... אתה סידרת איך לאכול איסור. אז עצרו את זה. זה כנס מיוחד, זה רק עשו למי שעשה, לא עשו לאחרים. הולך על המייס, אנחנו מחמירים, זה חומרת גדולה, אבל שיטת האחרונים. שאסור לכל מי שנעשה בשבילו. זאת הסיבה שבחברות מסחריות, אז אם בבת הניסו לך התחילה, והם ביטלו, הגויים עשו משהו, והם ביטלו כי ככה הם עושים. ולא הבנתי בכוונה, אבל זה אסור. למה זה אסור? בגלל הכנס. היי, הכנס הוא רק על מי שעשה. כל מי שנעשה בשבילו, ויש שרה כזאת אצל האחרונים, שהיא... הגיונית, אבל מאוד, בכל זאת, תחומה גדולה מאוד, שבדברים מסחריים, אז כל מי שיקנה זה נעשה בשבילו. מין ברירה כזאת. הוא לא חשב עליי כשהוא עשה את זה. חשב על הבנק שלו, אבל חברה שיוצרת אוכל, יוצר את זה בשביל הלקוחות. זה נכון, אבל לא בדיוק כמו שהגמרא רצתה להגיד. אז כאן אפשר להגיד, לא יודע, אני ממציא, לא שייך כאן כנס, כי זה לא, הוא רוצה, נכון, הוא רוצה להביח, הוא רוצה להביח את הסכין, כדי לשטוף אותו, בסדר, זה לא הנקודה. הוא לא מביח את האיסור. כי אין איסור, כי אין כמות של איסור. אז במשהו אין כנס. עכשיו, למה המצאתי את כל זה? בגלל הסיבה הזאת, איך יש לך תחילה בדיעבד, לך תחילה, וזה פלא. אז כאן אני פשוט לוקח את דיעבד שהוא כן קיים, הוא ידוע, ואני מצליח להשתמש בו, שאלה איך זה שייך פה, אז אני אומר, כי יש כאן ביטוי איסור לכתחילה. למה רב נוצר? אז למה שיסביר ביטוי איסור לכתחילה? ביטוי איסור לכתחילה, צריך לבדוק אם זה בטל או לא. לכן אני מציא את המציאות שכאן יש ביטוי אוטומטי. כי בהגדרה מדובר בבעין שאין לו כמות. בעין שאין לו כמות הוא תמיד אסור ותמיד מותר בדיעבד. עכשיו, איך מתקנים את הסכין הזה כדי להשתמש בו אפילו לכתחילה? זאת אומרת הרמב״ם, או ילבנה, או ישחיזנה, או ינעצנה בקרקע 10 פעמים. מה זה נעיצה בקרקע 10 פעמים? אז אני אומר, נעיצה בקרקע 10 פעמים זה הפתרון, כלומר, קודם כל זה דבר חדש. שימצא רק בסכינים, אז זה חדש, זה משנה בעבודה זרה, אבל זה דבר חדש, כי הוא לא נמצא בדיני כלים הרגילים שלומדים ממקומות אחרים. בלכות, בסכת פסחים, יש המדיני הגלה בליבון, אז אין שם ניצה. ניצה זה דבר שהוצא בשביל סכינים. למה? אז אני אומר ברמב"ם, ניצה זה הפתרון הישיר לשכבה הדקה הזאת. כיוון שאם זה היה חיצוני, באמת חיצוני, יש לי כפית, ועל הכפית יש חתיכת חמה. אתה רוצה להוריד אותו, אז אתה מוריד אותו. בהדחה, בכינוח, במה שמוריד. אבל כאן הוא לא חיצוני, הוא השכבה העליונה של הדבר עצמו, הוא מחובר. יש פה חיבור מסוים. בזה אומר הרמב״ם, ינצל בקרקע קשה 10 פעמים. כלומר, ליבון גם מוריד. ליבון מוריד בגלל שהוא אוברקיל. אתה הולך לשורש, מוציא את הכל, אז אתה מוציא גם אותו. אבל אין דרך נורמלית באמת לטפל רק בשכבה בלי לטפל במה שיש מתחת. השחזה
לא
תעבוד
אותם?
השחזה גם עובד.
לא
כמו ליבוד. אם רק אין לך למה זה, הייתי אומר שהשחזה זה סוג של נעיצה. סוג יותר טוב. כמעט שאני יודע שהרמה חושב שהשחזה זה עוד יותר טוב, אז אין צריך להגיד את זה. אבל נכון, בפרט ההבנה שלי, אז השחזה זה גם כן, הוא פעולה חיצונית, אבל מגיע לשורש, בניגוד להדחה של פעולה חיצונית שמגיע רק לבליטה. אין כאן בליטה, אתה צריך להגיע לשורש, לנקודת החיבור. אבל אני יודע את העובדות, אז השחזה בעצם עובד כמו ליבון, וגם כמו נעיצה, אבל נעיצה זה דבר שהוא קיים אך ורק כדי איך אפשר לגרד, בוא נקרא, נעיצה זה מה שאנחנו קוראים גרידה. כלומר, איך להוריד את השכבה המינימלית החיצונית. זה מה שנקרא באוכל כדי קליפה. אתה קולף. עכשיו אני מקווה שנכון, לקלוף כלי, אז בעברית אי אפשר להגיד את זה, אבל זה נקרא, אתה היית קורא לזה השחזה, ואני חושב שהגמרא קורא לזה נעיצה. כלומר, אבל זה פעולה כדי להוריד את המינימום שבמינימום שבחיצוניות הפנימית, כלומר, בשכבה העליונה ביותר, בפנים. אוקיי? זה פני הדבר, מורידים פני הדבר. אז זה חייב להיות פיזי, אבל זה פיזי המינימלי. אז בשביל זה יש ניצה בקרקע עשר פעמים, ולכן כאן ניצה בקרקע עשר פעמים, עובד כי אני רק מעוניין בנקודה הזאת. ואם חתך כבר רותח מותו. עכשיו, נבין גם את הסוף שלנו. אינו חותך בצנון, הוא יוצא בדם החריפים. רב, יש לו עוד חילוק. שלגבי הלכתחילה, אז בשביל רותחים צריכים ניצה, ובשביל דם החריף, מספיק הדחה. יש הסבר לחילוק הזה? אני עכשיו כל כך יפה, אני יפה בעיניי. אמרתי, כדי להוריד את השכבה העליונה, צריכים לגרד. אז איך מוריד הדחה? לצנון מוריד הדחה. לרותחין צריכים יותר. מה ההבדל? אתה צריך להיות בה, איך הוא מבליע. חמין מבליע, וזה דוחת בסכינה. אז מה? צנון זה דוחת הסכינה פלוס דבר אחר. כן, זה דוחת, ההבלעה היא על הדוחת הסכינה. זה רק מורים בדבר אחר, אבל ההברה הוא בגלל לחץ, ובחום ההדחה, ההבלעה היא בעד, היא בגלל חום, התפשטות שנגבר על ידי חום. אז מה זה משנה? כנראה שיש הבדל. אבל ההבדל נמדד באיך מגינים נגד זה. אם צריכים להוריד את כל ה... פנים האלו, וזה רק על ידי השחזה או נעיצה, או אפשר להוריד אותו בשיטה שכנראה לא מספיק טובה, אבל זה מספיק טוב בשביל זה, אז איזושהי הורד, ניקוי יותר חיצוני. כלומר, תגידו ספרה, ספרה זאת אומרת ספרה מציאותית, מה הדחה עושה, בפיזית עכשיו, מה הדחה עושה ומה נעיצה עושה? מה ההבדל הפיזי בניקוי? נעיצה זה גם רק ניקוי. מה ההבדל בניקוי של נעיצה לבין הניקוי החלקית, הפחותה, של הדחה? אז אם זה פחות, אז זה משאיר משהו, זה משאיר משהו, זה גרוע. מה יהיה נקודת ההתר פה?
זה פשוט מונע מזה מילה עבור.
למה? הדחה מוריד את כל מה שאפשר להוריד באמצעים פיזיים. כלומר, מה זה הדחה? הרם כאן אפילו כותב מפורש, או שקנחה בכלי. אז בוא נתחיל בקנחה בכלי. אני לוקח משהו פיזי, ואני עושה ככה. וחלק, מה קורה? הבד מעביר לבד מה שהיה שם. וזה לא מספיק, נשאר בכל זאת משהו. אז מה שנשאר לא יעבור בלחץ, לא יעבור על ידי מגע. חום זה סיפור אחר, כי חום גורם למה שיש שם להתפשט. פיזית זה נכון, הכל מתחיל לזוז. אז אם נשארת משהו, אותו משהו עדיין יבוא. כמובן יבטל כשהוא יבוא, ולכתחיל לזה יעשור. אבל מה שהרמב"ם אומר, במקרה זה גם טוב לנו, כי למדנו את כל מה שאנחנו הולכים ללמוד על דוחי לסכינה. אז הרמב"ם כאן מסביר שדוחי לסכינה מעביר, אבל מעביר על ידי זה ש... האוכל לא קופץ מעצמו, אבל אתה יכול לדחוף אותו. אז הוא עובר בגלל דחף. חום גורם לאיסור לקפוץ, והדחה לא, דוחקה לא גורם לאוכל לקפוץ, הוא פשוט דוחף אותו. אז כינוח זה גם דוחקה. ואנחנו אומרים שמה שיורד בכינוח, וגם בהדחה, ליבי אומר שיש הבדל, המים אולי... נגיד בשמונית דבר, אז המים לא עושה כלום. הוא פשוט, בסדר, כנראה שלא. מה שאתה יכול להעביר על ידי שפשוף, עובר. ומה שלא עובר, גם לא יעבור בדוח סכין הבא, אז תגיד בדבר חורף. דבר חורף לא מוסיף דוח כדה דוח כדה. אז מה שיכול לעבור בשפשוף, יעבור בדוח כדה. מה שלא עובר בשפשוף, כדי לנקות, לא יעבור בדוק כדי לעשות. מה שלא עובר, זה מותר גם לחתכין, אני חוזר על הכלל. אם יש לי איסו, והוא לא מגיע לאוכל, אז מותר לחתכין. כלי שנשתמש פה חמץ בחמין, מותר להשתמש בו בצולן בפסח. מה שלא עובר, לא אכפת. אז רק מה שעובר ובטל, אז נעשו לחתכין. אז אם אני משפשף, מה זה משפשף? הדחה או כינוח. משתמש בו ברותחין, אז השפשוף הוא לא 100%, אז מה שנשאר יעבור ברותחין, וזה יתבטל, עשו לך תחיל מותה בדיאני. אבל בדוח הסכין זה מותה כי שום דבר לא עובר. צריכים להגיד שזה דומה לבין אותם בסוף התוספות. מה שעובר, ואתה מצא על הגלה לגבי כלי ליבון, מה שלא עובר בפעם הראשונה לא יעבור בפעם השנייה. עכשיו אני אביא לך יותר פשוט, כי בשביל המקרים מדובר בבישול, בשביל פעמיים. כאן אני משווה את מה שנקרא הדחה או כינוח למה שנקרא דוח הסכינה. שתי שמות שונים. אבל בעיקרון הם מספיק קרובים להגיד של אותו דבר. זה מה שעובר בקר על ידי מגע אינטנסיבי, מגע ולחץ, אז מה שלא עובר ונפלט ונעלם בשפשוף הראשון, לא יעבור בשפשוף השני עם האוכל. ככה זה ההסבר שלי לשיטת הרמב״ם, זה הכל מבוסס על מציאות שאני מציג. אני מודה שיש כאן משהו שהוא מוגדר כשכבה עליונה שהניקוי שלו הוא ניקוי פיזי, אבל הדין שלו הוא בעצם דין של בלוע, כלומר הוא טעם ולא בעין, ולכן הוא בטל בשישים או ברוב אוטומטי מתי בכל מקרה של, של, של בריאה. הוא פחות כמותית מבלוע. בלוע זה אוף שלם, אבל רק השכבה החיצונית הוא משהו. אז זה נופל בין הכיסאות. הוא לא בעין, והוא בלוע, אבל הוא כמו בלוע, הוא בלוע, אבל בכמות של אפס. לכן הוא תמיד בטל, אבל בכל זאת עשור. זה הרמב״ם בפרק ו' הלכה חף. שאלות? כלומר התקפות?
והשיטות שאומרות שבדבר חריף יש דוח על הסכינה גם כשאין שם מידו שהסכין מכונח לגמרי והכל כאילו שהוא מגיע בתוך הסכין עצמו.
אז מה? אם אתה שואל איך זה קורה? אם אני מגדיר, דוק הסכינה כרק אמצעי פיזי, זה איך זה יכול להבליע בלוע? יכול. אתה לוחץ על הסכין, זה סוחד את האיסור החוצה. אתה צריך להגיד את זה, כלומר, יש סכין, הוא מלא איסור, יש לי אוכל. אתה נוגע זה בזה, שום דבר לא קורה. אתה עושה ככה, אז משהו כן קורה. כן, דוח הסכינה הוא לוחץ וגורם לזעזוע פנימי והאיסור נפלא. בכל מקרה זה נגרם על ידי לחץ. אז, אבל כאן אין בלוע, כי זה הסכין של השחיטה. הסכין של השחיטה איננו בלוע, כי בית השחיטה צונן, עוד פעם אני אומר, בית השחיטה מספיק צונן כדי לא להבריע בתוך סכין. אוקיי, עכשיו אנחנו, כן.
אז למה בכלל להזכיר את האוברקיל של ליבון והשחזה כי מספיקים או בכל הלכים שער אמרתי?
זה שאלה מה שאני אמרתי. פיזית, אין שיטה בעולם שלא חושב שליבון זה טיפול יותר טוב מאשר ניצא בקרקע. יש ודאי דברים שצריכים ליבון וצריכים ליבון דווקא וניצא בקרקע לא יעזור, כמו שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא. אז אתה אומר, הרמב"ם יכול לחסוך דיו ולהגיד תמיד תמיד, אבל כולנו נבין שאפשר לעשות יותר. שאלה מעניינת. התשובה היא, באותו יום רמב״ם בדק ובורסה עלה, הוא הביא לך המון כסף, אני יכול לכתוב עוד שתי מינים, או מלבנה או מהשחיזה, הוא כותב את זה כל הזמן, הוא כותב את כל הרשימה. זה פרנינו. מדובר כאן בסכין, איזה סכין זה? זה סכין ששחת בה. אבל ודאי טועה.
למה, אם בית השמיגה רוצה, אבל זה יבש.
זה לא בלוע, אבל לא. אולי... מופיע הלכתית, אני לא יודע את זה. מדובר בטיפול לא בבלור, אלא בשכבה. עכשיו, ליבון עובד לא בגלל שהוא מטפל בבלור. ליבון מטפל בהכל, הוא שורד. אז לכן זה עובד גם על, גם על בלור וגם על שכבה. השחזה, א', הוא כנראה גם שורד, אבל בכל מקרה הוא בלי מוריד, אז אולי, אולי, לא יודע צודק כאן, שזה לא השחזה מדין אופי של ליבון, זה השחזה דווקא כי הוא צריך לסדר. וניצב בקרקע פשוט מוריד את השכבה. עכשיו, הגלה, אם נשכח מן העובדה הפיזית, שהגלה זה מים מאוד מאוד חמים, אנחנו יודעים שמים מאוד חמים, אז יש להם גם פעולת ניקיון מאוד מאוד אפקטיבית, אם נשכח מזה, שזה לא, חובק הזה לא כתוב על מה, שוב הקום הזה, לחכה, אבל מצד זה שהגלה זה טיפול בבלוע מאוד מאוד טוב, פחות בליבון מאוד טוב, אבל זה יכול להיות שהוא לא רלוונטי דווקא לשכבה החיצונית. הסיבה של ליבון כאן פה, אז לא בגלל שליבון שורף את הבלוע, הוא גם שורף את השכבה, אבל מה שהגלה עושה זה שהיא שואבת החוצה. אבל כאן מדובר שהוא כבר בחוץ. השאלה, אתה צריך לנקות אותו. עכשיו, אני חושב שמים חמים, פלוס מינוס סבון, הם גם מנקים טוב. לכן אני חושב שזה בטח מועיל, זה פחות או מניצה. זה כמו ניצה. זה סוג של ניצה, לא סוג של ליבון, זה סוג של ניצה. אבל זה לא כתוב בשום מקום בגמרא, שמנקים משהו על ידי מים, מים רותחים. אז או שזה לא נכון, או שלא חשבו על זה, או ש... או שצריכים סבון, אני לא יודע בדיוק, אבל אין מקום בגמרא שכתוב שאתה רוצה לנקות משהו, כל בלבסטי וחזר ידעו את זה, אבל הגברים לא ידעו. אז לא כתוב בשום מקום שמנקים משהו חיצונית על ידי מים חמים. תגיד, לא כתוב שמנקים משהו חיצונית על ידי אש, על ידי ליבוד. טוב, זה כולם מבינים שאתה שורף משהו, הוא לא פה. אז שיטה קצת, באמת זה אורקל, יש לי משהו, קו של עץ, הוא מרוחלט. אשתי אמרה לי, נעבי נקות. היא נסעה בחוצה, זאת אומרת שאני חייב לנקות. מה אני יודע? אז לקחתי ברנר וניקיתי אותו. הוא אומר, נקי. היא חזרה. אמרתי לה, נקי לחלוטין. אפילו את העץ. הכל נקי כאן. אוויר. אז זה כולם יודעים. שאפשר לשתוק אותו במים חמים, מתוך את מה אני לא יודע. שאלה. כיוון שאני רגיל לגיד, או ליבן, או... כלומר, איפה שמדובר בהכשר, אז אסור לרב לכתוב ליבון עם הגלה מועילה. לכן כאן למה קשור, למה לפעמים כתוב ליבון, למה כתוב עליה. אבל יש לא מדובר בהחשב, לא בניקיון. אז זה שכותב ליבון, אתה לא, טוב, אנחנו כבר מתוכתתים, אבל אתה לא על פי דין אמור להגיד, ליבון, למה לא הגלה? הגלה זה לא, זה לא המקביל לליבון שם. מה שמקביל לליבון שם זה נעיצה, או השכזה. אז זה אוקיי מסביר שכולם טובים. עכשיו תשאל לי סתם שאלה, הגלה לא טובית, מה זה הגלה? לא, לא הגלה. מים רותחים לא יועילו? חושב שכן, קצת שפשוף אולי, אבל משהו עם סקוטש, מים חמים בסקוטש, זה לא הגלה. אתה רוצה לדעת למה, למה בלי, בלי סקוטש זה לא יבוא. אני צריך גם שפשוף, נעיצה זה שפשוף, אבל רק לשפוך מים חמים, אז הוא לא יבוא, הוא עובד על קצפוך, הוא עובד על שנונית, הוא לא יבוא על, על דם יבש, לדוגמה. בלי שפשוט זה לא יעבוד. אז זה אין דבר כזה, אבל בלי זה עובד, כן, זה לא כמו שמעתי לפני כן, זה לא פחות. היום יש ניצה בשיטה חדשה, אז אתה אומר, אתה בשיטה לא כל כך ישנה, לא צריך, מה החלוק בינינו? צריכים סבון או לא צריכים סבון? החלוק ביני לבין אמא שלי, כשהייתי ילד קטן, אני הסכמתי איתך והיא הסכימה איתי. פרק, עכשיו פרק י' ז' עם העקרונות האלו נקרא את פרק י' הלך הז' סכין לוקח סכין מן העכו. עכשיו, מה זה סכין מן העכו? מה מעמדו? הוא בלוע מייסס, זה לא סכין של שחר, זה סכין שהשתמשו בו במנגל לעצמו, כן? אז הוא סכין שיש בו יסוס. מלאם לבית שהוא משקיס ברכיים שלה נעיצה, לא כתוב פה. למה לא כתוב פה נעיצה? כי מדובר בלוע, אבל לא באיסור חיצוני. מה שייך ניצא פה? רק, אבל ההשכזה כן. וכאן רואים שההשכזה היא גם פועלת פנימית ולא רק חיצוני. ואם הייתה אסף עם יפה שאין בה פקימות, דיינו אם נעצה בקרקע כאשר 10 פעמים באוכל בצונן, הכלי הזה הוא גם מלוכלך וגם בלום. אז אתה צריך, בשביל צונן, מותר עוד פעם, מותר להשתמש בכלי איסור בצונן. בתנאי שהוא נקי. אז הניקיון של סכין הוא נעיצה. כמו צריכים לנקות, מה זה סכין, צריכים כן לנות. אז אם נעץ 10 פעמים באוכל בצונן, אם היו בה פקימות, כאן הרמה מסביר, אני צריך לסביר את זה גם בנקבוב, לא? שאין נעיצה לסכין עם פגימות.
איך
יהיו את זה בשביל? מה? אה, יכול להיות. לא הזכיר את זה, כי לא אמור להיות לו מה היה. אחרי השיטה יש בה פגימה. אבל אוקיי, בסדר. מי שמע לי עד עכשיו שאתה שאלה? אה, בשיטה נבח הייתה הסכין את הפגומה אחר כך.
בסוף.
יפה. מי היה מעניין? מי ששוחט מנוסה יעשה את זה, איך סכין נתקע, איך סכין שהוא לא פגום לפני השחיטה, איך הוא נתקע אחרי השחיטה, סוגיה הבאה שאנחנו לומדים, הוא פגע בעצם המפרקת, הוא לא אמור לפגוע,
הוא לא הגיע,
הוא לא הגיע, אז איך זה פלא, הוא אומר את שסכין, חשינן שבע, אז כמו גם הזכיר שאפשר גם לפגן באור הבא, זה נראה באמת קשה להאמין, ואם היו בפגימות או שתה יפה ורצה לאכול בחמין, או לשחוט פה, מלבנה או משחיזה, אז אם אתה תשתמש בו בדבר שיבלי החוץ, צריכים לשחיז. מה הרמב"ם אומר כאן דבר? אז לכל זה שמה כמו ראשי, וראינו שסכין של שחט פה לא בולע. אבל סכין של איסו, אתה לא יכול לשחוט בה. כי כנראה שבית השחיטה הוא מספיק חם כדי להביא לבשר, למרות שהוא לא היה מספיק חם כדי להביא לבשקים. זה מה שראשי גם כן בשק, מה שראה בגלל שזה כאילו קשה, הרשפה יש לו חילוק אחר, הוא חושב שיש הבדל עקרונית בין להבלי לבין להפליט, שהרב חושב שזה לא נכון, יש תירוצים, אנחנו מקים את רשי. שחת בה קודם שהיא תערנה, יש בה בניגוד לפרק ו', שאם אתה השתמשת בו בדיעבד אין שום בעיה בכלל, למה? כי שם היינו בר בשכבה ולא בבלולה, אבל כאן בשחיטה, הוא לא שחט בה, הוא כאן מדובר בשחיטה, בסכין של איסור, אז יש כאן איזשהו סוג של הבלעה, אז מה עושה? אז אסור. כלומר, יש כאן תוצאה של איסור. אבל מה עושים? אז ידיחנה מדיח מקום השחיטה. מדיח מקום השחיטה. אז בית השחיטה, הגמרא אצלנו אמרה, ש... שיכול להדיח. אז האיסור של נפלט מהסכין הוא לא מובלע עמוק, הוא רק צריך להדיח. ואם כל הפרי זה משובח. לא שאלתי מה, למה יש ספק כנראה? צריכים לעשות ככה ולכתחיל יש לעשות ככה, זה אומר שיש ספק, זה ספק לדין באיסור רבנן כנראה, זה לכולה. אבל לכתחילה יש לעשות יותר טוב. מה הספק פה? אם זו שאלה בגמרא, מה אני רוצה להגיד פה? צריך להיות, לדעתי צריך להיות ספק שאין לו תשובה בגמרא. לא שיש לה מחלוקת בגמרא. יש מחלוקת בגמרא, אז צריכים לפסוק. צריך להיות ספק שהגמרא לא עסקה. ואז הרמב"ם מסתפק, לא שהגמרא הסתפקה. לא הסתפקה, אז מישהו נתן תשובה. שני אנשים נתנו תשובה, אז תבחר. אבל אם זה ספק של הרמב"ם, אז הוא יכול להסתפק. אז מה כאן השאלה? איזה שאלה יש על גבי, האמת שהמקרה הזה לא מופיע בגמרא. מה קורה לבשר השחיטה, בשר השחיטה, כשהסכין הייתה סכין של איסור שלא לא לבנה, שלא תיקנת אותו. אבל מה הספק? אם זה, הוא אמר, יש לי ספק אם זה הדחה או קולף. האם זה רק חיצוני או זה יותר עמוק, ואז צריכים לקלוף. אני צריך להמציא דבר חדש. מה השאלה? אז לפי מה שאמרתי לפניכם, אפשר להגיד שזו השאלה. מדובר כאן, החשש איסור נובע מהשכבה החיצונית דווקא. עכשיו, השכבה החיצונית הזאת, כשאתה שם אותו משהו אחר, עם חום שבית השחיטה, אז הוא עובר. השאלה אם הוא עובר ונדבק, או שהוא עובר ונבלע. זה לא השאלה אם קרום בית השחית הצונן או אותך. כשזה אנחנו פוסקים צונן. ולכן הוא לא נבלע עמוק, הוא לא עושה את הכל. אבל זו שאלה של, אתה לוקח משהו עם שמנונית חיצונית, ומשהו אחר, שהוא רך ומתלחלך בקלות, כמו בשר. ואתה עושה ככה, או ככה, אז ברור שהבעיה היא שמשהו עובר כאן. אז הרמב"ם מסתפק, האם זה רק עובר כמו כל דבר קר, שעובר מכאן לכאן, ואז הוא נדבק בחוץ כאן, אז הוא נדבק בחוץ שם, מספיק הדחה, או שהוא נהיה עכשיו כאילו, מה שהיה לפני כן, הוא נהיה שכבה העליונה הדבוקה של הבשר, וזה אי אפשר להוריד בהדחה. זה למדנו, שבסכין אתה לא יכול לנקות סכין בהדחה, אלא רק בנעיצה. כלומר, הקולף פה הוא המקביל הבשרי לנעיצה בקרקע 10 פעמים. כדי להוריד שכבה חיצונית מסכין, צריכים לא הדחה, אלא רק נעיצה. כלומר, יש ביטוי לקלוף קצת, לגרד. אז כאן יש שהשכבה הזאת עברה.
לא התבטלה אוטומטית.
למה הוא לא מתבטל?
כי הוא,
כי הוא חיצוני. כדי להתבטל, זה קצת פרדוקסלי, כדי להתבטל, מה שיותר גרוע, יותר טוב. אם אני חותך בחום, אם אני חותך ברותח, אז הוא מובלע ומתבטל. אבל אם אני חותך בו צונה, או בית השחיטה, יחסית צונה, אז הוא לא נבלע בפנים, הוא רק בחוץ. מה שבחוץ אין לו דין ביטו, כי ביטו צריך להיות תערובת. אם אני לוקח שכבה מינימלית ומדביק אותו לשכבה, מדביק אותו לחיצון של משהו אחר, אין שם תערובת של ביטו. ביטו זה רק כשיש דבר אחד, שיש לו שם אחד, שבא משני מקומות, אתה צריך לתת שם, אז אין לו תערובה. אבל איפה שיש לי, תגיד, אל תחשבו מולקולים. כל תערובת הוא דבר אחד ליד דבר אחר. אבל בגדול, אם אני מערבב מים בסבון, מים חלב ברוטב של בשר, אז יש לי דבר אחד שהרוב קובע מהו. אבל אם יש לי קליפה של תפוח ולידו קליפה של תפוז, הם לא בטלים, כי הם שני דברים בעיניים, שני דברים ספציפיים, אחד ליד השני. אז כאן רווחותו היא קלקולו, כיוון שאני לא מבליע את האיסור בתוך הבשר, אלא רק מדביק אותו בחוץ, אז הוא לא בטל, חייבים להוריד אותו. עכשיו השאלה היא מה שיטת הורדתו. בכלי, אני יודע שיטת הורדתו זה נעיצה. כאן זה בשר שזה נדבק מהכלי. אז הרמב"ם מסופק, האם מספיק להדיח, או שפה צריכים גם כן לגרד בשר. איך מגרדים בשר? לגרד בשר, זה נקרא, המילה היא מילה אחרת, אבל זה המושג של נעיצה, זה נקרא כאן לקלוף. אבל צריכים להוריד את המינימום של המינימום שבחוץ. המטרה היא לא להוריד קצת בשר. המטרה היא להוריד את כל השכבת השומן. אין דרך להוריד שכבה דקה מן הדקה, דקה באובי של אפס. הדרך להוריד קליפה חיצונית באובי של אפס הוא להוריד 0.1 ממה שיש מתחת. אתה צריך להוריד משהו מתחת כדי להיות בטוח, או כדי בעצם להיות אפקטיבי. אתה לא יכול להוריד פני שם משהו, חזות ובילמה. הדרך להוריד חזות ובילמה זה להוריד קצת אור מתחת. אתה לא יכול להוריד חזות, כי זאת ההגדרה. הוא רק חזות, אתה צריך לקלוף מתחת. זאת ההצעה שלי. זה עכשיו, כאן אני ממש, זה לא לקוח מהשבור, זה לקוח מהשבור שבתוך השבור. אני ממציא שמדבר כאן בשכבה, ואני ממציא עכשיו מציאות שהרמב"ם מסתפק פה בביר. מה אני רוצה פה? אני רוצה שיהיה כאן הסתפקות של הרמב"ם שלא קשורה לגמרה. אין גמרה כזאת, הגמרה לא שעה. מה אתה עושה? אז בזה הרמב"ם יכול להגיד, אני מסופק, אז אני פוסק לכולה ולצאת ידי הכל. עדיף שתעשה ככה. אני מופתע מהרמב"ם שאומר, הרי זה משובח, מה זה משובח? אתה כלפי עצמו, מי יכול להגיד את זה? אני אומר לך, תעשה ככה, אבל אני ממליץ לך לעשות יותר. אבל זה לא שייך במחלוקות בגמרא. אז אני חיפשתי ספק שלא כתוב בגמרא. העניין הזה של השכבה החיצונית אפשרה לי גם את זה. אז זה או ראייה לשיטה, כי זה נפשר עוד יותר תירוצים, או שזה אומר שאנחנו בונים יותר מדי מגדלים על האוויר. אבל כיוון שיש כאן מציאות של לא כך ולא כך, מציאות של שכבה חיצונית, מרמם יש לי ספק מה קורה בשכבה חיצונית של בשר. שכבה חיצונית, יותר מזה, שכבה חיצונית שעבר מסכין לבשר. האם צריכים לטפל באותו דרך, דהיינו להיכנס לבשר כדי להוריד אותו, שכאן, כאן אפשר גם רק בהדחה, זה רק הגיע עכשיו, זה לא, לא יודע. כל מיני אפשריות, למה להסביר שזה יותר קל, אולי בשר בכלל זה יותר קל, הבשר לא, לא נדבק לו כל כך טוב, אולי, לא יודע, הרבה מסתפק בנקודה הזאת, המציאות איך מנקים שכבה חיצונית של בשר, עם הדחה או בקליפה, אז הוא פסק לכולה, ובדיעה, או לכתחיל אמר, או משובח, זה משובח כמו לכתחיל, כן? לכתחיל אמר, עדיף, עדיף, עדיף לקרוא.
אבל זה נעלה שאלה גם לדוגמה, מה המושג של קולף? כי הרב שעד יום שני, מה יעזור קולף? אם זה נבלע, אז קולף לא יעזור, ואם זה לא נבלע, אפשר להדיר.
אז עכשיו אני מתארץ.
אז תראות שאנחנו...
השאלה הזאת הייתה כשחשבתי שהוא או בחוץ או בפנים.
אבל זה מה שתפשט שהרב, הרב מכניס גם בגמרה עצמה.
בקליפות אחרות. המושג המקורי של קולף, המושג המקורי של קולף זה שני מאכלים. אתה, יש לך גבינה ויש לך בשר ולא בישל אותם ביחד אלא זה רק נגע ב, אני יודע, עירוי כלי ראשון, משהו שהוא לא מבליע, אז הדין הוא קולף. זה אומר ש... אבל אז בסדר, זה מתאים. הוא נבלע, כשלמדנו את הגמרא, אבל לא ידעתי את העניין הזה שהמצאת כשאמרנו, הוא נבלע אבל רק קצת. ואז אומר, עכשיו שאלה, הלכה למעשה, כמה צריכים לקלוב? מה השיעור של הקליבה?
משהו.
זה באמת משהו. אז אין לכן לנו, מה שאומר עכשיו, זה יכול להיות, יש מקרה שבו שני דברים באים להם מגע, אין שם בליה, כי אין חום שמבליה, אבל הוא לא שוכב לו בחוץ. הם מתחתנים, הם מחוברים. אז זה נקרא קליבה. כלומר, הדרך היחידה להגיע אני מדבר מודרני על שכבה, אבל זה לא בסדר. הדרך היחידה להגיע לפני הדברים זה לרדת לשכבה העליונה האמיתית, היינו לשכבה של בשר. כדי להוריד את החזות של הבשר, צריכים כדי קליפה של בשר. אתה לא מעוניין בכלל באורי שלו. אם זה משהו, אני מציע חצי משהו. רבע משהו. כלומר, אתה לא מעוניין בכלל באורי שלו, אתה רק צריך להיות בטוח ש... שינית את החזות, אז צריכים לרדת, אבל לא אכפת לי בכמה. זה יכול להיות שנכון גם המקרים המקוריים שאין בשר ובשר. אבל כאן בכלי, כאן מדובר או בכלי או בכלי שפגע בבשר, סכין שפגע בבשר, אז כאן יש עבודה יותר קלה. מדובר בכלי שאני מעוניין בשכבה שלו, כי הבלוע שלו לא ייבלע, כי הרמב"ם פוסק בניגוד לרש"י שבית השחיטה באמת שונא. אז הבלוע שבתוך הסכין לא עובר, רק החיצוניות של הסכין עובר. אז מדובר בשכבה בתולדה. אז יכול להיות שהיא יותר קל, השכבה המקורית צריכים לגרד אותו. והשכבה שעברה, אפשר רק לשטוף אותו. אולי אי אפשר לשטוף אותו, אולי צריכים גם לגרד אותו.
אז גם
שתראה לי
לא מסכים בלה. הסוגיה בחצי מובד. מדבר על קולף, מסבר למה קולף, כי אגב, תוך כדי סכין הבלע.
או בגלל של השקרותיה, או בגלל של השקרותיה, זה גורל הזה בלע. אז הרמב״ם, ברמב״ם פסק, הרמב״ם פסק מדיח, אז הרמב״ם לא, בניגוד למה ששלח לחומו, אז הרמב״ם לא הולך לחומו, הרמב״ם פסק בכולו, אבל עדיף ללכת לחומו. כן, זאת הייתה השאלה. אני אומר, זה לא השאלה המקורית של הגמרא, זה שאלה אחרת.
אבל הקולף עצמו, הוא...
שיטה אמר, לפי השיטה שמדפי רב...
הוא פותר בליעה, הוא לא פותר שכבה חיצונית.
רב אמר קולף. כשרב אמר קולף...
יש שורש,
כמו בלע, בכל הגמרא בלע משתמש, שכל החתיכה נבלע, בלע במובן אחר. במובן רק של שכבה חיצונית.
כן.
שני שימושים
שונים בתופעות.
אני רואה שיש תוצאה אחרת, זה לא פירוש אחר למילה, כן? הוא נבלע. אז נחש, ופשוט חשוב שטוב, הוא נבלע קצת. נבלע לא נבלע קצת. אז כאן הוא גם נבלע, הוא לא נבלע בפנים, הוא נבלע בחוץ. זה, אם אתה רוצה, זה לא פירוש אחר למילה, אבל זה נכון, זה שונה. ממה שציפינו, בגלל שאני טועד שיש דבר שהוא לא בחוץ ולא בפנים. אז אפשר לקרוא לו אם אתה רוצה, אז זה שימוש לא לגבי חוקי, הוא נבלע מבחוץ. אני בעברית שלי קראתי לזה שהוא דבוק מבחוץ. אבל דבוק זה אומר שיש לו, שהוא נעוץ בפנים, לכן צריכים, אתה לא יכול להוריד אותו ככה, רק ככה. ולגבי הבשר, זה הספק, האם הוא נבלע מבחוץ או רק שאוכל מבחוץ. זה הדחה או קולף. אוקיי, זה הצעה שלי לבנת הרמב״ם. אני מבין שזה קצת, האמת שהרעיון הזה של שכבה תוחה מבחוץ, אז קיבלת אותו מהרשב"א, במשמעת הבית הוא מזכיר דבר כזה בהקשר אחר, בהקשר של לא תתם לפגם. ברשב"א במשמרת יש לו שיטה שאומרים לא תן טעם לפגם על הבעין של הסכין, על הבעין אמיתי לא נותן טעם לפגם, הוא לא צריך לטוב אותו, אבל 24 שעות אין בן יומו, אין דין שאין בן יומו בסתם בעין. יש לי בשר בבית, אחרי יום אחד הוא עדיין אסור, כן? אבל בבעין יש דין שאין בן יומו. הרשב"א אומר שגם השכבה החיצונית, גם השמנונית שעל גביו, אומרים אין בן יומו. מה זה בשם רבי יונה? לא, זה לא רבי יונה, זה שיטה הבאה. לא, הרשב"א יש שיטה כזאת. אז אני פשוט צריך לתת קרדיט. מזה עלה הרעיון שיש מעמד ביניים, שלגבי, זה דין אחר. אבל הרשב"א אומר שזה בעין. לגבי הדין שהוא בעין, אבל לגבי הדין של, הוא אוסר בגלל שהוא נותן טעם. הוא לא באמת מתעבד ועכשיו יש לי כמות. הוא פשוט, הוא עושה בגלל טעם. וטעם, הוא לא נקרא בעין. לגבי זה אני אומר אינו בן יום. הוא נקרא אינו בעין. הוא בעין שאינו בעין. הוא בעין שיש לו דין של בלום. אז משם צץ לי רעיון הזה, צריכים להגדיר את המציאות הזאת של השכבה הדבוקה על גבי סכינים. ברמם נשמש פה בצורה הרבה יותר קיצורית מה שהרשב"א יהיה מוכן להודות. אבל משם בא הרעיון. זה עדיין לא, זה עדיין, עוד תוך הרמם זה עדיין שלוף מהשבוע, לא מזכיר דבר כזה. הרי שגם הרשב"א זה שבוע, הגמרא גם כן לא מזכיר את זה, הוא מדבר על שמנונית. אומר הרשב"א, טוב, אני חושב להגדיר את זה, זה לא זה ולא זה, זה לא חתיכת איסור, וזה לא בלול הפנימי, הוא מציאות של בלוע שנמצא בחוץ. הוא בלוע שמסתובב באוויר, זה לא יכול להיות. הוא יכול להיות על פני משהו, אבל זה רק מבחינת החפש שבו, הוא רק טעם. מה שנקרא לנו משהו, הוא משהו של איסור, אין לו ממשות מצד עצמו, אבל הוא לא בפנים, הוא בחוץ. לא יכול להיות, כן יכול להיות, יכול להיות על הגבול. הרשב"א צריך את זה בשביל נוטי טעם לפגע, בשביל אין בן יומו. ברמב"ם רציתי את זה כדי, בשביל דברים פיזיים, שזה תמיד מסובך. איך מורידים אותו? אז השיטה להוריד אותו זה ניצה בקרקע, לא ניצה בקרקע וכן הלאה. למה הרמב"ם לא מזכיר ניצה פה? כן, אוקיי, זה בסדר. והלכה אחרת, צריך לשם אחרי טרייפה, לשמוע לי שזה לכן אפולוציוני, אני מקחת לו איזה שבגדים. הסכן ששוחט בטרייפה, הלך אחרת. לא ישחוט בה עד שהיא דיכנה, או מקנחה. למה סכין שחט בטרייפה אפשר בהדחה? כדי מה? כדי לשחוט בה עוד פעם. זה לא סתירה. כדי לחתוך בה, לחתוך בה רותח, תעשו לך תחילה, אפילו מידחת. ובדיעבד, זה מותר אפילו אם לא הדחת. לשחוט בה, אז לכאורה, בדיעבד זה מותר. כפי הרמב"ם, אתה יכול לחתוך? איסור זה מותר. אבל לך תחילה, זה אסור לשחוט בה, אבל אפשר להדיח. למה אפשר להדיח? לא צריכים. כי... למה אפשר להדיח? כי זה לא רותח. כשבית השחיטה לפי הרמב"ם זה צרנן, האיסור הוא רק שזה יבר את החיצוניות. אז אם אתה מדיח אותו, אז מה שמענו לפני כן, כל מה ש... זה כמו דוחס, מה שמעת לפני כן בדוחס סכינה. יש לי סכין, יש לו שמנונית חיצונית. שמנונית החיצונית הזאת, אז אתה לא יכול להוריד אותו אלא בנעיצה. אבל אתה, אם אתה מדיח, מה אמרנו? אתה מוריד את כל מה שיעבור בלחץ. אז הרמב"ם אומר שאז לחתוך בו רותח אסור, אבל לשחוט בו, כנראה ששחיטה, חום בית השחית הוא קצונן. אז מה שעובר עכשיו הוא דומה לדוחס סכין, או שזה ממש דוחס סכין, זה התירוץ השני בגמר, או שזה בסדר, קצת חום, אבל מה שלא נפל בהדחה לא יעבור בשחיטה. אותו תרגות שאמרתי בצנון, אומרים גם כן בבית השחיטה.
זה בסדר עם החזיים, ואם היו הפקימו אותו שהייתה יפה ורצה לאכול בה או לשחוט בה מלבנה המשחיזה כולה, לכאורה בשביל השחיטה היה מספיק להגיע.
סקין של עבודה זרה, מה ההבדל בין סקין של עבודה זרה שאסור לשחוט בלי ליבון, לבין סכין של טריפה שאפשר לשחוט בהדחה? אז כאן זה מציאות מוזרה. אם יש בו איסור בפנים, אז גם את השכבה החיצונית קשה יותר להוריד.
או שזה פשוט מציאות הבלות.
לא, אבל בשחיטה אמרנו שחיטה לא מוציא.
בשחיטה נכנס לך רק
שחיטה יוציא בלות.
שחיטה יוציא בלוע. אם
הסכין
יש בלוע, אז יוציא בלוע.
שחיטה לא יבליע, אבל הוא יפליט. לא בשר. לא יבליע, אבל יכול להיות. רגע, שחט בקודם שיטה, הנה. מדיח בקודם השחיטה.
לא יראה בשר.
סכין שבדה זרים את השוחט, אז אתה מדיח את הבשר. שכין של טריפה, אתה יכול להדיח את הסכין, אז לא צריך לעשות שום דבר לבשר.
אבל סכין של עבודה זרה, אתה צריך ללבן או להשתיד לפני שאתה שוחט.
כן, אני אומר, סכין של עבודה זרה, אתה צריך ללבן. אם לא ליבנת ושחטת, אתה מדיח את הבשר. סכין של טריפה, אתה לא צריך ללבן, אתה יכול להדיח, ואז אחרי שמדיח, אז הכל בסדר. אז אני אמרתי, אני אמרתי לפני דקה שסכין שבדה זרה אתה לא יכול להדיח אותו בגלל הבלוע, אז אתה גם לא יכול להדיח את החיצוניות. יש בזה איזשהו היגיון, לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אתה אמרת משהו אחר, אתה אומר שחום בית השחיטה בשחיטה השנייה, לא, למה אני לא אומר את זה? כי מזה שסכין שבדה זרה שלא ליבנת ושחטת, אתה יכול להדיח את הבשר, אז חומת השחיטה איננו מוציא את האיסור הבלדו בשחיש שבדה זרה. כי אם זה היה ככה, אז איך אפשר להדיח את הבשר? זה היה נכנס לתוך הבשר.
זה מה שכאילו באתי להגיד, שהוא מפליט כל דבר ומבליח.
ההפך מרשי. ההפך מרשי. זה בסדר. אתה יכול להגיד את זה, מילים אתה יכול להגיד, אבל אתה באמת מבין זה נכון. חומת השחיטה מוציא את האיסור מתוך הסכין, אבל משאיר אותו חיצונית על הבשר. יש מספיק חום כדי להוציא את האיסור מתוך סכין, מעומק הסכין, אבל אין כאן מספיק חום כדי להבליע בכלל, אפילו קולף לא צריך בדיעבד, כן? רק הדיעבד. המציאות נראה לי מוזרה. אם חום את השחיטה רותח, אז הוא רותח. אבל איך הדחף תגיד את זה, זה ברור, זה מתרץ את המציאות. השאלה אם אפשר להגיד דבר כזה וזה שתכת אישהו נכון. יש מספיק סערות כאן שאני לא יודע אם נכון אותו, אבל זה נראה לי אפילו עוד יותר לא נכון. אבל לכן אני אמרתי מה שאמרתי, זה לא סיבה. אז אני אומר לא, בכלל לא מפחדים מהבלוע בסכין, כי חום בית השחיטה לא יפריד שום דבר מתוך הסכין. אז מה זה אכפתי? שעבר בין סכין שהוא אסור ובין סכין שהוא מותר. אז אני ממציא מציאות אחרת, שנראה לי קצת יותר של מציאות שלך. איפה שהסכין אסור, אז השכבה החיצונית שלה יותר חזקה, ואיפה שהסכין מותר, אז השכבה החיצונית יותר פורחת. בגלל שחברים מביאים חברים, בגלל הדיבור חברים. כל פסיכולוגיה זה נכון, האיסור שבחוץ, כיוון שיש לו עורף, אז הוא מרגיש יותר בטוח בעצמו. זה או פסיכולוגיה של אדם, או שזה אמיתי. כיוון שיודע שהצבא הזאת כן מסתובב בראשונים, זה לא מה שתוסתות אומר, זה כן מסתובב בראשונים, שיותר קשה לנקות, צריכים נעיצה לסכין של איסור, והדחה לסכין של היתר, כדי להוריד אותו שמנונית, אז רבם יכול לסבור אותו. אבל אתה צודק שזה גם לא המציאות הכי פשוטה בעולם, אני רוצה שלך נראית יותר קשה. בסדר, אוקיי. אז אלו הם שיטות הרמב״ם, זה קצת חזרה, כי אנחנו פשוט נגענו בכל מיני נקודות, והעיקר שנמדנו קצת סכין. אחרי זה עמוד שלם שלא ילומדים, כדי שזה יהיה מסובך מדי, ועסקנו רק בדברים הגדולים בעמוד א', יסודות של חנטייר הבא לאיסור הבא לא לזה, אבל כשהגענו ממש ללדוד שמונית, אמרנו, טוב, זה קשה לנו, אנחנו זקנים מדי, אז עכשיו עשינו את זה, פחות, בנקודה הכי קשה, שיטת הרמב״ם. שיטה שאתה רואה שם זה יותר פשוט. הרב כאן הכי, הוא השיטה הכי מסובכת. אוקיי, זה אמרנו סכינים. הסוגיה הבאה זה ככה. הסוגיה הבאה זה בימה בחיים בחזקת איסור מת. הסוגיה מתחילה בדף ת' עמוד א', צנא, לבי, אחרי זה. שורה לפני זה. תנא, כן, תנא. לא, וזה מתחיל. שתי שורות לפני כן.
למה רבי יהודה
משמול? בי כוכחה. הדין שלך. ארבע שורות לפני כן. אמר רבי יהודה משמול, אתה בחצר שילדות בסימן ואחר השחיטה. אחרי השחיטה צריכים לבדוק שעשית אותו בסימן. חששין, הוא צריך לבדוק שהוא באמת גמר את הרוב. אוקיי? הגמרא לא מעוניינת בדין עצמו, אלא בספק כאן. האם בימה בחיי בחזקת איס עומד אתה צריך להיות להביא ראיה גמורה ששחטת, או שלא, או שלא. אז הגמרא אומרת, נאמר הקמיפלגי ודרבונה. מיד אחרי זה, הגמרא, כשדבר רבונה, אז הולך לסוגיה אחרת, יוצא סוגיה אחרת, וחמיר הסקת מסובבים מקרים דומים, בתירות של הגמרא, לא, לא, שם זה... זה סכנת, וסכנת אז ודאי שלא סומכים על חזקות, אתה צריך להיות בטוח שהכל בסדר, סביר. אז אנחנו מדענו בשאלה הזאת, הכלל של חמיר סכנת ביסוס, זה כלל מעניין, אנחנו באמת נלמד אותו. אבל אנחנו קודם כל נלמד את היסוד של במה בחיים בחזקת איסור עומד. אז מה שקורה זה ככה, הסוגיה עצמה נמצאת בדף יהודה מרב, שכבר חוזרת לעניין. אחרי נקודתיים, איתמה. השוכי בסכם נמצא בגומר, המחלוקת לבונה ורב חיסטר. זה המחלוקת, אם בימים החיים בחזקת איסור עומדת, לומדים עד תשובת הגמרא, קרוב לסוף העמוד, סכין התראי, בהם לא התראי, לפני המתים, לפני השאלות. שם יש ראשונים, פה יש שם שני תוספתים, וראשונים אחרים. יש לקרוא את הגמרא בתת עמוד ב', רק בגלל שאני... הרמב"ן לפניי ירצו להביא ראיה מסוימת מהחילוק בין סכנתא דאיסורא לגבי הדין של פעימה בחייה. צריכים להכיר שיש דיון כזה. אבל כמו שיש שם תוספותים ארוכים, זה נושאים אחרים, בסדר, תקראו את הגמרא שתדעו שיש נושא כזה. אבל הסוגיה עצמה היא באמת ביהודה מלאר, וזה באמת תהיה סוגייתנו, שם נמצאים הראשונים, ושם העיקר זה להסביר את השורה האחרונה. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה זה חזק, כי למדנו את זה במשך חודשיים בכתובות. אז כאן יש לגמרא משהו שנקרא לכאורה זה מדבר הדבר שאסור לדבר עליו, חזק את האשתא. סכין התראי בהמה לא התראי. יש הבדל בין ספק שאחר כך יש מצאתי סכין עם פגימה, לבין שמצאתי בהמה עם פגיעה. השאלה איפה זה הייתה בעיה היום? מה זה משנה? זה החילוק שמאפשר את הגמרא להתקיים. צריכים להבין את זה. על פי היסודות של חזקה, תחילו באמת ברדת ל... לחזור, לרדת למה חזקה היא חזקה. מה זה הדין הזה שדברים לא משתנים בעולם? מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת חדש השמש. זה לא, קהלת היה קצת מדוקה כשהוא אמר את זה. אנחנו לא צריכים למעט את זה, הלכה למה את זה. אבל זה מה שקורה בהלכה. אז תקראו ככה, איך אני אגיד את זה? תקראו חמש שורות בדף ת' עמוד א', תלמדו חמש שורות בדף ת' עמוד א', אז תלמדו עמוד שלם. לא תלמדו, תקראו עמוד שלם עד סוף ת' עמוד ב', ואז תמדו את הסוגיה באמת ברוסיות מכל הראשונים, רמב"ן, רשב"א, ר"ן, ריטב"א, תוספות הראש, תוספות ריד, מאירי, ו... מי לא?
יש רעה.
שני, מי?
רעה? יש
רעה. יש רעה, חידוש הערה, והרשב"א והרעה בתורת הבית, והרמב"ם. זה הרעי, בינינו, רעי ריד. וכסף משנה, על הסוגיה בדף יוד עמודה לפני השם. בואו תתחילו ללמוד, גברנו עם הסיפורים מהצדות. עכשיו לא מבין כבר. ואני מבטיח לא להביא בימן השם ולשקוט אותו.
זה לא מה שיש לי. זה אור של פרה. זה באמת. זה באמת. זה תרנגולות זה לא פוגע. דבר ראשון, הרב יכול להביא את הקלטת במכללה, אם הרב יביא את הקלטת, יש לו מכללה מכונה של מירה.
ימירו.
ימירו את זה.
איזה כיף להם.
מכללה של... ואז הרב, הרב יש לך בבית מחשב ביטל.
הוא לא עובד.
אני, הרב יוכל להביא את זה...
איך עולה יש?
הרב יוכל להביא את זה?
אני שומר עליו, הוא שם, הוא יושב שם. מתחת לפטיפון שלי, ליד הפטיפון.
בשביל
להראות את הנכדים מה היה פעם. הפטיפון שלי זה איך שאנחנו מדיקים נראות שלך.